Кристина, да что же?
Tu peux poser ton sac, demander quelque part, tu vas parler, je te présente deux minutes.
Bah ça, c'est un mot, ok. Pardon.
Parce qu'il y a des Françaises qui ont un peu de mal à parler.
Ah, tu préfères t'asseoir?
Non, non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
Ah super, super. Ok, et Reftov les coulards. Est-ce que il y en a?
D'abord,
Reptov le kulam ve bruchot abot le kulam. Anachnu mamash smechot shehigatem ve sheyatzatem mehabayit haerev. Ani rak akdim bekama milim et ha'hartzah shel Bambi. Ani rotza mamash, anachnu rotzot, anashim shearginu et haerev leodot mikerev lev le Bambi shehiskima lavo ve ladaber itanu b'simcha. ובשביל מי שלא שמע על במבי, מי שלא מכירה את במבי, במבי עלתה לארץ, לירושלים, כמה שנים אחרי השואה, והגיעה לירושלים, למדה בבית ספר, ממש בקיצור קיצור, למדה בבית ספר לאחיות בשערי צדק, הפכה להיות מיילדת, ניהלה במשך 50 שנה.
45.
45, טוב. 45 שנה את החדר לידה של שערי צדק. ובמבי הקימה ארגון חסד גדול ועצום כדי לתמוך במשפחות ברוכות ילדים, ארגון צדקה מאוד גדול, ולגמר, לארגון הצדקה הזה הוא נקרא על שמה במבי, בזכות משפחות ברוכות ילדים.
בסיוע, בסיוע.
בסיוע. היום אמרו לי שזה בזכות בחדר לידה. אבל בסיוע, כמו שבמבי עוברת, ואני בטח לא אעריך. אז במבי, תודה רבה, בבקשה.
ערב טוב. הסתכלתי בגב שלי. ערב טוב. תודה רבה לכם שהייתם מעוניינות לשמוע. יש לכם זכות שיש לכם את יהודית בקהילה שלכם. אנחנו מאוד 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 נהנים מן הבחדר לידה. אז אני מתארת לעצמי שגם פה. אני לא יודעת בדיוק איך לקרוא לנושא הזה של מה שזהו, אם זה השנים של השואה, אחרי השואה. קצת סיפור אישי. באמת, אני חושבת שכשאני מספרת את הסיפור של אמא שלי, זכרונה לברכה, אני חושבת שזה סיפור של הכוח של נשים, הכוח של נשים יהודיות. אני חושבת שאולי אנחנו לא תמיד תופסות עד איכן הכוחות של נשים פשוטות יכולות להגיע. אז אולי זה באמת יהיה המסר של הערב הזה. אמא שלי נולדה בגרמניה בבית מאוד 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 עשיר, גלה ממש עם כל טוב בבית, היה שמר עוזרות בית, ואבי היה, לא רק שהוא היה בנקאי, היה לו בנק שלו, הם היו שלושה ילדים, וממש אני, זה היה סטנדרט של חיים מאוד 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 גבוה, והיא הייתה כנראה בחורה מאוד מאוד אוריגינלית, כבר בתוך בחורה, כשהיא גמרה בית ספר תיכון, למשל, אז היא למדה לנהוג, לאף אחד לא היה מכונית, אבל היא אמרה, זה טוב ללמוד דבר, שאולי פעם בחיים יצטרכו את זה. ואפילו שלא ידע בכלל מתי שיצטרכו את זה, היה, ממש לא היה אנשים מכוניות. או אחד הדברים שהיא עשתה בשנת, שאני חושב שזה היה, היא נולדה ב-1912, היא עשתה את זה כשהיא הייתה בת 19-20, היא נסעה לבד לבקר בארץ. הייתה לה חברה מאוד טובה בארץ, שהם היו באותה כיתה. מי שמכיר את הרב נבן צהל, שהוא הרב של הרובע היהודי, אז אמא שלו, הם היו ביחד הכיתה, וההורים של הרב נבן צהל כבר באו יותר גבוה, כן, בבקשה, ויותר לאט, זה קשה, אבל אני מנסה. ההורים שלו עלו לארץ מאוד מאוד מוקדם, אז היא הלכה לבקר אותם, היא רצתה לראות איך נראה ארץ ישראל. זה לא היה כבר פשוט, כי היו צריכים למצוא מגרמניה עד איזה מרסי, ואחר כך לקחת עונייה, וטוב, בחורה צעירה, זה לא היה ככה פשוט, אבל זה היה מאוד חשוב לה לראות. היא התחילה ללמוד משפטים, ואז התחול כבר להיות הסממנים של היטלר. אביה היה חולה בפרקינסון, חולה מאוד מאוד קשה, והוא נפטר כשהיא הייתה בת 16, והאימא החליטה לצאת מגרמניה, עם שלושת הילדים שלה וללכת להולנד. ואז חשבו שכל מי שמחוץ לגרמניה הוא בטוח. והיא הכירה את אבא שלי בשנת 37, הם התחתנו. הוא במקצוע שלו היה עורך דין. שמו היה יונה, משה יונה במברגר, ותמיד אמרו עליו, מישהו אמר עליו, הרבה הרבה שנים אחר כך, שכתוב על הנביא יונה, שאנחנו קוראים את ההפטרה של יונה ביום כיפור אחרי הצהריים, שהמלאכים באונייה שאלו אותו, מה מלאכתך? מה המקצוע שלך? מה הוא ענה? עברי אנוכי. זה עבודה? היום תשאלו מישהו, מה המקצוע שלך? הוא יגיד לך, אני עברי. לא, זה בשביל יונה הנביא, כן, זה היה המלאכה שלו. זה היה עיסוקו, הוא עברי אנוכי. אז פעם שמעתי שמישהו התבטא על אבא שלי באמת, שנכון, הוא היה עורך דין, אבל המלאכה שלו זה היה להיות עברי אנוכי עם כל משמעות של המילה. הוא בן אדם שתמיד לקח מאוד מאוד הרבה אחריות על עצמו. אביו היה רב בקהילה קטנה בגרמניה גם כן, והוא נפטר בגיל מאוד צעיר, 50 מהשקפת לב. נשארו בבית ארבע ילדים, חמישה ילדים באמת, שתי אחיות ושלושה בנים, ו... הוא לא התחתן עד שהוא לא חיתן את שתי האחיות שלו. זה היה ברור. הוא אח הגדול, הוא צריך לחתן את האחיות שלו. אז רק הוא התחתן בגיל הרבה יותר מבוגר, והחתונה הייתה בבלגיה, וזה מקום מאוד יפה, זה בית מלון. היא קיבלה בנדודיה כל החלומות שרק אפשר לחשוב, למשל כל הסדינים וכל המגבות וכל המפיות הרקום, ראשי התיבות של השם שלה. על כל כלי כסף, יש עוד כמה דברים שנשארו אחרי השואה באיזה מרתף בפריז, ממש אי אפשר בכלל להאמין מה היה להם אנשים בראש לקנות. יש עוד כוסות קריסטל היום שאף אחד לא רוצה לקחת, מהילדים מנכדים ועניינים, בגלל שאף אחד לא רוצה לשבור את זה, אז זה מונח. אבל זה היה המושגים של אז. אבל ביום החתונה, שזה היה בשנת 37, הוא נתן לה את המתנה הכי גדולה שמישהו היה יכול לחשוב. הוא נתן לה דרכון צרפתי. זה היה כאילו מפתח לגן עדן, שאתה בטוח שאתה ניצל מהגרמנים. איך הוא השיג את זה? הייתה לו סבתא שהייתה גרה באלזס. אלזס זה מדינה בצרפת שהיא קרוב לגבול, אלזס ולורן, קרוב לגבול הגרמני. עכשיו, בין שתי מדינות העולם, הראשונה והשנייה, פעם זה היה שייך לצרפת, פעם לגרמניה, וממילא אותם האזרחים יכלו לבחור איזה אזרחות הם רוצים. אז אותו סבתא נהייתה צרפתייה, והוא בחוק, ממש בחוק, נהיה צרפתי, ואכן אשתו גם כן נהייתה צרפתיה. אז מכל הקריסטל וזה, זה היה נחשב למתנה הכי גדולה שהיא קיבלה ביום החתונה. הם התחתנו, התחילו את החיים שלהם בפריז, ונולדו שתי בנות, והתחילה מלחמה. אבי, בתוך אזרח צרפתי היה צריך ללכת לצבא הצרפתי, ורוב, חלק גדול מאוד מהמלחמה, הוא באוכן שירת בצבא הצרפתי, כך שהחיים כבר לא היו ממש חיים רגילים לגמרי. זה לא היה מילואים של חודש, זה היה הרבה הרבה יותר. והיא הייתה עם שתי התינוקות האלה, ובשנת 42 הגרמנים נכנסו, קודם כל ב-40 הם נכנסו לצפון צרפת, היו צריכים לברוח לדרום, והיא עשתה את זה בזה שהיא ירדה דרך ספרד. הייתה איזה חווה בספרד, שבכניסה אחת זה היה ספרד וצרפת, ובצד השני יכלו לצאת לצרפת המשוחרת. והיא חזרה לגור באיזה כפר, ואחר כך היא חזרה לליון. ב-42 הגרמנים הגיעו לדרום צרפת, בעצם הגיעו בסוף לכל צרפת, אלא חיפשו כל מיני כפרים ועיירות לגור. אז גרנו בליון איזה שנה וחצי, משהו כזה, והיום גרים הרבה מאוד מאוד יהודים מצפון אפריקה בליון, ממש קהילות גדולות, בזמנו לא היה כל כך הרבה. ובשנים האלה, עד סוף המלחמה, עברנו לגור באקסלבה, שזה עיירת נופש, שזה מים טבעיים ועיירת תיירים, ונשארנו שם עד סוף המלחמה, אפילו קצת עד 46, משהו כזה. עכשיו, היו שנים מאוד מאוד קשות, אבי בקושי היה בבית, אני זוכרת שפעם אחת בא אורח והוא רצה לשתות קפה, אחותי נתנו לו בספל אחד, ואז אחותי אמרה לו, זה הספל של מסיו, היא קראה לאבא שלי מסיו, אני לא יודעת למה, כי זה היה אורח כאילו שבא, אנחנו לא כל כך. אז הזיכרונות שלנו הם לא כל כך, אפילו זהו, לא כל כך גדולים על השנים האלה של המלחמה. ובשנת 44 אמא שלי הייתה בהיריון עם אחי, כשהייתה בערך בחודש שלישי בהיריון, אבי הלך לנסות להעביר את אחותו ואת המשפחה שלה דרך איזה אגם לשוויץ. עכשיו, היו צרפתים שעשו את זה תמורת כסף, הם העבירו דרך אגם, זה נסע בלילה, אבל יום אחד הגסטאפו עלה על הצרפתי שעשה את זה, וכל מי שבא לחנות שלו למחרת, אז בדקו אם הוא יהודי או לא, וככה תפסו אותו. אז מישהו ראה שעצרו את אבא שלי, הם באו להגיד לאמא שלי, דבר ראשון שהיא עשתה, היא יצאה מהבית איתנו לכמה שבועות, חודשים, כדי לראות שהם עלו היו עושים חקירות איפה אתה גר, כדי לתפוס את שאר המשפחה, וזה היה מאוד 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 מפחיד. היו לנו שכנים, משפחת אנדריולטי, איטלקים מאוד 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 נחמדים, הייתה להם בת יחידה בשם ויולט, והם עזרו לנו הרבה מאוד, היה להם שדה עם טירס, עזרו לנו הרבה מאוד, נתנו לנו טירס, ואמא שלי מדי פעם הלכה ושאלה אותה אם את ראית אנשים שמחפשים אותנו, וכעבור זמן מסוים שהיא ראתה שכבר לא מחפשים אותנו, אז חזרנו לדירה הזאת. מה? היינו אצל, חבנו אצל משפחה אחרת. זה היה דווקא אצל מישהו שקראו לו הרב לבל, הוא היה נותן שיעורי תורה. והוא כתב פעם באיזה ספר על זה שהוא ביקש מאוד מאנשים ב-44 לא לבוא לשיעור שלו. הוא מאוד 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 פיחד שיבוא, והוא התחנן מאבא שלי שלא לבוא לשיעור, שאי אפשר. בכל אופן, ערב אחד הוא כן הגיע לשיעור, ואומר שרב לבל היה ממש בחרדה, ככה הוא כותב בזיכרונות שלו. אז הוא אמר לו, אבל ככה, מסי ברנברגר, אמרתי לך לא לבוא לשיעור, שזה סכנה כל ערב לצאת מהבית ולהיות בכבישים בסכנה. אז הוא אומר שאבי ענה לו, ללמוד תורה ולא ללמוד תורה זה גם סכנה. אז בשעת היה מוכן לסכן את החיים בשביל עוד שיעור תורה. למחרת בבוקר, באותו יום, באותו שיעור הזה המפורסם, הוא לא חזר הביתה, ואמא שלי ככה, ממש ככה, כבר מאוד מאוד בהיריון, שאלה אותו, הוא לא ידע מה לענות לה. הוא לא ידע מה לענות לה, ואחר כך הוא כותב, הוא היה מועל. הבן אדם הזה היה מועל, שהפעם הבאה שבאו להגיד לו שאם הוא מוכן לבוא לעשות את הברית לאחי, שהוא נולד בחודש אלול, עכשיו ממש זה יום הולדת שלו. אז בתנאים כאלה חיו. העוני היה מזעזע, לאנשים לא עבדו ולא היה כסף, אני ממש לא יודעת בכלל ממה חיו. וזה היה דירת חדר מה שהיה לנו, וחוץ מזה היה כרטיסים לכל דבר. כרטיסים של אוכל, כרטיסים לסבון, כרטיסים ליין, כי הצרפתים בלי יין לא יכולים לחיות. כרטיסים ללחם, כרטיסים לכל דבר, והיו צריכים להיות חכמים כדי לשרוד. אז אחד הדברים שאמא שלי עשתה קודם כל זה להחליף את הכרטיסי יין נגד כרטיסים של חלב. זה הלך מאוד מאוד טוב. זה חלב וגם זהו. וגם היא הייתה פעם אחת בשבוע מנסה לצאת החוצה ממש לתוך הכפרים. והיא קנתה, לפני המלחמה היא קנתה נפה. עכשיו, הקמח היה מלא מלא נסורת. ממש 50% זה הקמח ו-50%. אבל הנסורת היא לא זחקה, ועלי החקלאים מאוד צמחו את זה בשביל הפרות שלהם לקבל נסורת. כלום לא היה. אז היא הביאה להם נסורת, והם נתנו לה גבינה. ואני זוכרת שהמלחמה נגמרה יום אחד, וכשהתחיל להיות קצת יותר אוכל, אמא שלי אמרה שהיא כבר לא קונה גבינה, כי זה גבינה של הגויים וזה לא קשר. ומאוד הצטערתי. פתאום היה אסור לאכול גבינה. אז זה היה מלחמה של הישרדות. היה מאוד 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 קר. אנחנו הלכנו ליער אחרי הצהריים, זהו, ואספנו את סטרובלים, ועם זה חיממו את התנור המאוד גדול, וזה חימם אותנו בזו. אז אני הייתי בביתה ואומרת לאמא שלי, כשהיה לי שקית מלאה סטרובלים, הנה הבאתי לך פחם בשביל האש שלך. והיא הייתה תמיד אומרת שהיא שמה אותי במיטה שלה, ואז כשהיא באה לישון, המיטה הייתה כבר חמה, והיא הייתה קוראת לי, בגלל זה היא הייתה קוראת לי הלבנה שלי, הבריקי שלי, שאתי מחממת את הזהו. בבית איפה שאנחנו גרנו הייתה עוד משפחה יהודיה, קראו משפחת לייזר, והייתה להם בת שהייתה יותר גדולה מאיתנו, אנחנו היינו בערך בגיל 5 ו-6, אז היא הייתה בת 13, וכשאמא שלי הלכה ללדת, אז היא דקה אצל לייזר, והבת הזאת באה הרבה פעמים אלינו. אנחנו אז לא ידענו שאנחנו יהודים. אם היו עוצרים אותנו ברחוב ושואלים אותנו אם אנחנו יהודים, היינו שואלים מה זה. לא שמענו את המילה הזאת, למה? לא סיפרו את זה לילדים. כי הרבה ילדים הסגרו את ההורים שלהם בגלל זה. הם אמרו להם, כן, אנחנו יהודים, ואז והם הסגרו את ההורים. ידענו להגיד ברכות ושמע ישראל וזמירות של שבת וברכת המזון, אבל אם היו שואלים אותנו את המילה יהודי, לא ידעו מה שזה. עכשיו, הבת הזאת שלהם, קראו לה ענקה, היא באה פעם אחד עלינו ביום שישי בערב, וזה אני זוכרת מאבא שלי, הוא שאל אותה אם הם שרים אצלם בבית איזה זמירות הם שרים, אז הם עושים, כי הרי בנו עולם, יום זה לישראל, וזה כן, אנחנו שרים, כן, אנחנו שרים. היא לא הסכימה לשיר. והיא לא הסכימה ליטול ידיים, והיא לא הסכימה לברך, והיא לא הסכימה גם כן, אבל היא אמרה כל דבר, כן, אנחנו עושים בבית. טוב, אז אחר כך כשהוא פגש את אבא שלה, הוא אמר שאתה יודע, לא יודעת למה שהיא כל כך התבשה, אבל היא לא רצתה להקלות, זאת אומרת, כן, היא יודעת, היא הייתה כבר בת 13, של שום דבר יהודי לא אומרים אצל מישהו אחר. תארו לתמכר שילדים ככה הרזיקו את זה, זה לא יומן. הם לא הבינו שפה אפשר ושם לא, אבל ככה זה היה חזק. אבל אותו לילה שהכי נולד, אז אמא שלה הלכה איתה לבית חולים, אמא שלי, אבא שלי כבר לא היה, ואנקה ירדה לשמור עלינו, ואני זוכרת שהיא בבוקר כשהתעוררנו, שאלנו איפה אמא שלנו, אז אם אמא שלכם הלכה לבית חולים ללדת, אני אמרתי לה, מה זה ללדת? אז היא אומרת לי, ללדת? אני אגיד לך מה זה ללדת. אישה, יש לה תינוק לפעמים בבטן, ואז הוא יוצא, אמרתי לה, אל תדברי שטויות, שילד יכול להיות בתוך בטן שלי, אז אני זוכרת. אז המושגים הראשונים שלי במילדות, וזה מעניין, בגלל שהיא נהייתה פרופסור מאוד גדולה אחר כך בארצות הברית לפיזיולוגיה, ודווקא הרופרודוקטיב, משהו שקשור לעניינים של מילדות. אז באמת היה השיעור הראשון, וצריך באמת לציין שבבית החולים, בקסלימה, הם נתנו לאמא שלי חדר לעשות את הברית מילה. והם סיכנו את החיים של עצמם בשביל זה. בגלל שאם באמת הגסטאפו היה נכנס, הם היו יכולים לחסל את חלק מהצוות של הבית חולים. שהם ידעו שיש כזה דבר ונתנו לזה ללכת. זה היה בספטמבר 44, כמה חודשים טובים לפני השחרור. אז אני חושבת, כששואלים אותי לפעמים איך את יכולה לטפל בערביות, אני אומרת, אנחנו היהודים לא צריכים אף פעם לשכוח שמה שגויים עשו בשביל היהודים כל השנים. ואני תמיד אומרת את הדוגמה הזאת. אז הדברים הם לא חד וחלק, שלא רוצה להיכנס לעניינים פוליטיים, אבל הדברים הם לא כל כך חד וחלק. באקס לבן, אחרי המלחמה, די מהר אחרי המלחמה, ניסו לפתוח ישיבה. היה כלום בצרפת. כלום, זה נהיה מדבר שממה. לא היה שום מוסד איפה שלמדו תורה אחרי מלחמה, והיו הרבה מאוד פליטים שהגיעו, הרבה מאוד יהודים לא ידעו איך שנראה דף גמרא. והיה באקסליבן בן אדם אחד שקראו לו הרב חייקין, הוא בן אדם שלמד 6 שנים אצל החפץ חיים, וממש בסוף החיים של החיים של החפץ חיים. בשנת 38 הבן של רב וסרמן היה בסטרסבורג, הייתה שם ישיבה, הוא היה צריך לנסוע לאמריקה, והוא שלח לו מכתב אם הוא מוכן להחליף אותו לכמה חודשים בסטרסבורג. והרב חייקין בא לסטרסבורג, וזה באמת הציל את החיים שלו. עכשיו, הוא בא מרקע ליטאי לגמרי, היה הרבה מאוד מאוד שנים בישיבות והכל, והוא נשאר לבד לגמרי, והיה מאוד מאוד קשה למצוא שידוך. בעת שתבין את הראש שלו, את כל הזה, הבנות הצרפתיות של אז בכלל לא. אבל הוא נהיה בן בית אצל ישיבה, אצל משפחה אחת מאלזס, ובסוף הוא התארס עם הבת שלהם. המשפחה הזאת היו צריכים לברוח לדרום אמריקה כשהמלחמה התחילה, ואז הרב חייקין היה מאורס לתקופה של יותר מ-12 שנה, התקופה שהם נסעו לברזיל. ועד בכלל לחזור, זה לא כשהמלחמה נגמרה, תמיד אני אומרת המלחמה לא נגמרה ב-45, עד שאירופה חזרה לעצמה, כל אירופה, לא מדברת לגרמניה וככה, כל הולנד, אנגליה, עד שהחיים חזרו להיות נורמליים, זה לקח עוד כמעט 10 שנים אחר כך. אז בסוף סוף הקלה שלו חזרה, והרב חייקין נהיה ראש ישיבה של אקסלמה, ועשו חתונה כמובן קטנה. הוא איבד את כל המשפחה שלו, לא נשאר לו ממש זכר בכלל של כל המשפחה שלו, והיא גם באה בלי ההורים. זה היה משפחה עם 2 אנשים בודדים לגמרי, ולא היה אף אחד. אמא שלי ניגשה לישיבה והיא שאלה, מי יעשה 7 ברכות לרב חייקין? אז אמרו לה, על מה את חולמת? 7 ברכות? למי יש ראש ב7 ברכות? למי יש אוכל בשביל 7 ברכות? אם אנחנו עושים 7 ברכות? אז אמרה, טוב, אז אני מזמינה מניין שיבואו, אני עושה 7 ברכות. ואז היא אספה, חסכה כסף של כרטיסים, היא עשתה עוגות גבינה, והיא עשתה, בכל פעם זה היה כנראה, עם המעט מאוד מאוד שהיה, היא הצליחה לעשות 7 ברכות, וזה היה דבר כל כך משהו יוצא מן הכלל, שהוא, כשהוא היה עוד יהודי מאוד זקן, הוא היה מגיע לארץ, הוא רואה את אמא שלי, הוא תמיד שר בצד, והוא היה חייב להגיד שלום לגברת ברמרגר. זה היה משהו שהוא לא שכח. והיא באמת לימדה אותנו את הדבר הזה. לפעמים אנחנו רוצים לריח, אבל יש לנו רק 6, נגיד, אפילו 6 כוסות שתייה אותו דבר אין לנו. כל כוס זה משהו אחר. אז בגלל זה אנחנו לא מערכים מוחים, כי זה לא נראה שהכלים שלנו מספיק יפי. היא אומרת, לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב איך זה נראה. העיקר הלב, לא משנה. מה שהיה לה, היא עשתה 7 ברכות, זה מה שהיה צריך לעשות באותו זמן, והיא מאוד מאוד הכניסה לנו את זה לראש. מה שאני יכול לעשות כרגע, במצב שלי, עם הקורות שלי, זה מה שצריך לעשות. אז הרבה מאוד דברים כאלה, היא ככה הכניסה לנו. גם הייתה תמיד שואלת את הילדים, את הנינים והבני נינים, היא זכתה ל4 בנים של הדור החמישי, היא הייתה שואלת אותם כל מיני שאלות, מה הייתם עושים אם? ואחד הדברים, למשל, היא הייתה אומרת, הגיעה חנוכה, לא היו חנוכיות, ובקושי היה שמן, אז אין מדליקים נרות. היא רצה לראות אם הילדים ידעו לעשות משהו, מה? שיחשבו. מה עושים? אז בסוף היא אמרה, היא לקחה כפיות, שמה טיפה טיפה של שמן, מה שהיה לאכול, טיפת שמן, והיא לקחה מאיזה בגד ישן, איזה פתיל, וזה היה פתיל, וככה היא דליקה נרות שברו חצי איזו. היא רצה שהילדים ילמדו להסתדר עם מה שיש בבית. אז זה גם עזר לי בשערי צדק, כי אני באתי לשערי צדק בשנת 56, והיה מצב מאוד מאוד קשה. ואני זוכרת עכשיו, אם אנחנו רבים 2 ילדות על מיטה בשביל היולדת שלנו, על כזה דבר, אז היינו אותו דבר רבים. על מה היינו רבים? אני אומרת, היינו רבים על הגווניה. וכל אחד את אומרת, לא, הגווניה זה בשביל החולה שלי, הוא יותר חשוב מאשר החולה שלך. אז גדלים עם מושגים כאלה, אז אחר כך איכשהו מסתתרים בחיים בכל מיני סיטואציות. היה לה מבט שכל לעשות דברים כדי לתת לנו הרגשה שאנחנו בנות יהודיות ועם כלום וגם לא סביבה ושום דבר, היא צריכה לעשות את זה. למשל, אני זוכרת ששנים שנים בשמחת תורה היינו הולכים בערב לבית כנסת, אבל זה מאוד קשה עם ילדים בלי אבא, שמחת תורה, וגם לא, זה לא היה כמו עכשיו, אתם מרגישים את זה ברחובות, בכל מקום וכל. אז מה היא עשתה? היא עשתה שבזיכרנות שלנו זה יהיה יום שמח. היא הייתה קונה ממתקים, שזה לא היה דברים של כל יום, לא כל הדברים האלה, הביסלי וכו' וכל הדברים הענקים שיש פה וזהו, אלא דברים ממש מאוד מאוד טובים, שאנחנו לא רואים את זה הרבה פעמים. וזה היה מונח על השולחן, והיא הייתה שמה את הצלחת של מראה הפוך, וזה היה מחכה לנו, וכשחזרנו זה היה הפתעה פעם אחת בשנה, בשמחת תורה, באנו הביתה, ולא נגעו ולא העיזו להרים את הצלחת עד שגורמים לעשות קידוש. וזה לא, זה דבר של ילדות, שזה לא ישכח, ששמחת תורה זה דבר כל כך כל כך שמח. לא היה כל כך שייך להישאר בפריז אחר כך, כי לא היה שום אפשרות לחנך ילדים קטנים, וזה היה עיר יותר מדי קטנה, ולא הייתה קהילה ממש מסודרת, הייתה ישיבה, היו משפחות בודדות, אבל זה לא היה. אחותי נשארה אחר כך באירופה הרבה יותר זמן ממני, היא הייתה באנגליה, היא למדה בגצת, ואחר כך בעלה פתח בית ספר בשוויץ, והם בעלו לארץ רק לפני 15 שנה. לפני שהיא עזבה את אירופה, היא מאוד רצתה לחזור פעם לאקסלמן, ולראות את הרחוב איפה שאנחנו גרנו. אז הם הלכו, היה להם גם כן שמחה משפחתית שם באקסלמן, אז הם הלכו, והם ראו על התיבת דואר, עוד היה כתוב אנדריולטי. אז הם אמרו, בוא נעלה ונראה. אז דפקו בדלת, ופתחה אישה זקנה, זאת הבת שלהם, שהייתה קרוב לגיל 80, לא, 85, אולי משהו כזה. ואמא שלי אמרה לה, את ויולט? היא אמרה לה, ואת גברת במברגר. אימן. אז היא אמרה שפעם ראשונה, שהתנשקה בכל הכוחות שלה עם מישהו שהוא לא יהודי. זה היה כל כך מרגש, וככה הם מלאו זיכרונות מהשנים האלה. עברנו לליון, הייתה לנו עוד את הדירה שלנו בליון. צריך לחשוב שאמא שלי אז בשנים האלה היא הייתה לבד. לבד זה לא כמו היום, שכל בן אדם הוא קשור עם הפלאפון שלו, ואם הוא לא מדבר במשך 5 דקות עם מישהו אחר, אז הוא מרגיש כבר בדידות. כמו שאחד הרופאים שלי אמר, שהוא ליווה טיול שנתי של הבן שלו, שהוא היה בכיתה א' או ב', משהו כזה. אז כל הילדים האלה, הפרצים האלה, יש להם כבר פלאפון. ומה הם עושים בטיול במקום להסתכל על הנוף? אלה שיושבים בשורות הקדמיות של האוטובוס מטלפנים לאלה שיושבים בשורות האחוריות. אני לא מדברת על הטינג'רס, אבל אני יודעת משהו. היום אם אישה בא ללדת, לא רק שיש לה פלאפון אחד, יש שניים, נכון? אז אם נכנסת דקה אחת שיבדקו אותה בחדר קבלה, אחרי 2 דקות היא כבר צריכה לדבר עם בעלה. אנחנו לא יודעים להיות לבד ולחשוב לבד ולעשות משהו לבד. אבל היא הייתה 10 שנים לבד בלי לראות אח, אחות, בן דוד, גיסה, כלום, אף בן אדם, כן? סליחה? הוא לא חזר, הוא לא חזר. ואנחנו הלכנו הרבה מאוד, הרכבות חזרו בשנת 45, היינו הולכים שבוע אחרי שבוע לתחנת הרכבת, ומחכים, ובסוף היה נמח. אנחנו לא קיבלנו אף פעם הודעה מוחלטת למה הוא לא חזר, אבל ב-54 יצאו רשימות ממוחשבות של הצלב האדום, ואז הם נתנו לנו תאריך, כן, שאכן תאריך זה וזה, שזה היה בשבט, ששאז הוא נהרג באושוויץ. אבל זה כבר היה ברור בעצם אחרי תקופה מסוימת שזה מה שהיא. אז הלבד הזה, אני חושבת שהוא דבר מאוד מאוד קשה למין. היא אמרה תמיד שהיא הלכה עבוד, היא מצאת עבודה במשרד, והיא אחר כך חזרה הביתה והייתה עם 3 ילדים, לא מדברת, לא עם שכנה, לא, אין, לבד, עם 3 האלה. ולא היינו ילדים כל כך קלים, לא רק אני, אבל כולם לא. והיא לא יודעת אם כדאי יותר טוב לקנות עיתון, שיהיה למה לקרוא, או לבוא באוטובוס הביתה. על מה לבזבז את הכמה פרנקים האלה שיש לה, כי היה הכל מדוד מאוד. וגם היינו מאוד עניים, אבל לא ידענו שאנחנו עניים. אף פעם אמרה לנו, אין לנו כסף בשביל זה. למשל, אם הלכנו לשוק וקנינו תפוז וחילקנו אותו 4, או הילד שהיה לו יום הולדת, אז הוא קיבל חביתה בבוקר, ובדרך כלל עשו את זה עין, והוא היה צריך לחלק את החלק הלבן עם כל האחים והחיות, ואת הצהוב זה היה בשבילו. זה היה שמחה גדולה מאוד, תודה רבה, לא, לא, צריך, זה בסדר, זה בסדר. זה היה שמחה מאוד 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 גדולה. אם היו שואלים אותנו, כמו שלא ידענו שאנחנו לא יהודים, אבל אחרי המלחמה, אמא שלי אמרה שעכשיו זה בסדר, אנחנו יכולים לקבל את השמות היהודים שלנו בחזרה. לכולנו היו ספר, במברגר עשו מזה ברג'ה, שזה רועה צאן, ואחותי קראו לה ז'קלין, ושם שלי היה מטילדה, ואז אני אמרתי באותו יום, אני רוצה כן, שיקחו לי רחל, והיא אמרה, לא, אני כבר התרגלתי, אני לא יכולה להתרגל, גברת אתה בת שבע, אולי משהו כזה. אז עד היום, זה שטות, המשפחה קוראת לה ז'קלין. אבל לי היה מזל שבאמת אני החלפתי לרחל, בגלל שבעלי סיפר לי שהיה לו שם אחד שהוא שנה בעולם, זה מטילדה. עכשיו הוא לא ידע שאני קוראים לו תודה, פתאום כשאני אספר לו, אני יוצאת בחורה נגד שקוראים לו גם מטילדה, זה היה שם את המלחמה. ומה קרה? אנחנו התחתנו בקיבוץ לוי, אז היינו צריכים לשבועיים של החתונה, לגשת לרבנות בסבריה. אנחנו נעשו לרבנות, אז נתחיל לכתוב את השמות, ואומר, כן, גברת רחל מטילדה, הוא חשש שהוא מתעלף, הוא לא מתעלף. אז ברוך השם שאמרתי שאני רוצה שיקחו לי. אז היא הייתה לבד, זה משהו לעמוד ולהחזיק בדבר כזה, זה, אני חושבת שזה גדלות מאוד, זהו. פעם שמעתי הרב שטראוס אמר, זה שהיה פעם רב שרי צדק, הוא אומר שהמושג של לבד, זה באמת, מדובר באמת על הקדוש ברוך הוא, כתוב נשגב השם לבדו, אבל גם כתוב אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו כשהוא עבר מעבר יבוק, הוא חזר בשביל הפחים הקטנים, והוא נלחם עם שרו של אסוף, כתוב שם ונותר יעקב לבדו. מהלבדו אז יש אנשים שהם גדילים בחיים. כל מצב שאתה נמצא אתה יכול או לרדת או לגדול, אבל היא הצליחה ברוך השם לגדול ולעשות כמה שהיא יכולה דברים טובים עם העניין הזה שהיא לבדה. אז אחד הדברים הראשונים שהקהילה הקטנה הזאת שנבנתה בליון הייתה קהילה שהייתה רק מפליטים, אנשים שעברו כל אחד עם סיפור יותר גרוע מהשני, גברים לבד, נשים שהיו לבד, אלמנות, היו המון המון אלמנות. אני לא חושבת שהיה מישהו שהיה לו עוד זהו, אנשים רצוצים והכל, אבל הם הבינו שהם זהו זיג של יהדות, הם חייבים להעביר לילדים. אז הם החליטו שהם יקימו כזה דבר שקראו לזה תלמוד תורה. זאת אומרת שבית כנסת כמו שאתם עשיתם פה בתוך הזה חנייה, זה פרק של הישרדות יהודית, נכון? עשו בית כנסת בתוך איזשהו חנות, ופתרו את התלמוד תורה, וזה היה פתוח בימי ראשון שלא היה בית ספר. עכשיו בצרפת גם ביום חמישי לא היה בית ספר אז. למה? כי הם אמרו שהמדינה היא לגמרי נפרדת מהדת, ולכן אנחנו נתן אפשרות לאנשים לתת לילדים שיעורי דת. אז ראשון וחמישי לא היה בית ספר. מצוין. ביום ראשון, מי ילמד את הילדים האלה? ההורים. אני רק אחרי הרבה שנים תפסתי מה זה אומר. זאת אומרת שביום ראשון אולי לאנשים היה להם חופש והם יכולו ללמד. אבל ביום חמישי, אנשים שבאו ללמד, היה להם עבודה. הם היו צריכים להפסיק איכשהו בעבודה שלהם. היו 23 ילדים בתלמוד תורה הזאת, שהם היו בין הגיל 3 לגיל 18. והם הצליחו כל כך הרבה שמהקבוצה הקטנה הזאת יצאו 3 רבנים גדולים, מאוד מאוד מדהים, מאוד מאוד מדהים. אחד ראש השיבה של אקסלי בעד היום הזה. בשבילי זה ממש שיעור, שזה לא היה עם שיעורים, ולא עם המחשה, ולא עם כל מה שיש היום בגן, ובכיתה א' ובכיתה ב', שבלי זה חושבים שאי אפשר, היה צריך לתת לנו מושגים אלמנטריים ביהדות, והם הצליחו לעשות את זה. בין היתר היה שם בן אדם שבמקצוע שלו, הוא היה אופטיקאי, והוא גם מחר משקפיים, אבל הוא היה מורה בחסד עליון. והוא נתן שיעורים בשבת אחרי צהריים לצעירים בבית כנסת. הוא גם קרא לצופים היהודים בצרפת לבוא ולהשתתף. הוא באמת היה אחד שחזה את תנועת התשובה. הוא אמר להם, במה אתם יהודיים אם אתם לא לומדים את התורה? והוא לימד. למדו בנים בנות, אבל למדו. ועד היום אני יכולה להגיד שלמדתי אצלו. את רוצה מים? יש פה. רוצה? ברכות יעקב, עד היום אני יכולה להגיד את זה בעל פה בזכותו. הבעיה הייתה שאנשים חיפשו מקומות אחרים לבוא, חלק רצו לעלות לארץ, חלק ראו שזה מחנה ביניים, תחנת ביניים, ואי אפשר לחיות ככה כל החיים, והם נסו אחר כך לארצות הברית. אז זוכרת כל פעם שמשפחה עזבה, אנחנו היינו ממש כל כך עצובים שאי אפשר בכלל לתאר. אז זה מסיו ברויר שלימד אותנו, היה מלמד בשבת אחרי הצהריים בבית כנסת, והוא לימד כמובן בצרפתית, בנים ובנות ביחד. בבית כנסת הזה היה בן אדם אחד שהוא היה ממזרח אירופה. המבטא שלו היה כמו המבטא של החסידים, בוריך, עטור, ככה, אבל הוא היה בעל הקורש, זה, והוא היה בעל קורים המון 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 רגש. וכל פעם שהוא בא לבית הכנסת בשבת אחרי צהריים, והוא ראה שמשברויר מלמד אותנו, אז זה לא הפריע לו שהשיעור עם בנים ובנות, זה לא הפריע לו. מה הפריע לו? שהוא מלמד תורה בצרפתית. פשוט הוא בא שם מפולניה, או אני לא יודעת מה, איך אפשר לא ללמוד תורה ביידיש? איך זה יכול להיות כזה דבר? וכל פעם הוא היה מתחיל ממנו איתנו מחדש. אז יום אחד משברויר פתח את החומש, והוא הראה לו רשי, והוא אומר שרשי אומר בלז, הוא אומר את המילה בצרפתית. אז הוא אומר, נו רב נחום יוסף, איך רשי למד תורה בצרפתית? ומאז היה שקט, הוא לא הפריע את זה. היו זוגות צעירים גם כן שהתחילו את החיים שלהם. אחד מהזוגות הצעירים זה היה משפחת בלונדר. הם גם כן, שניהם היו בלי משפחה בכלל. התחילו את החיים, הם גרו בדירת חדר. לא הורים לה, לא הורים לו, שום דבר. וגברת בלונדר הייתה בהיריון, ויום אחד אמא שלי מודיעה לי שגברת בלונדר צריכה ללדת. אני הייתי ילדה בת 12, שאמא גברת בלונדר צריכה ללדת, ובעלה הוא כל השבוע נוסע, ככה הוא מחר איזו סחורה, חוזר ביום שישי הביתה, והיא לא יכולה להיות לבד. היא הולכת ללדת, ואחר כך אם היא תלד באמצע הלילה, אז הטלפון הכי קרוב ברחוב, ברחוב אני אומרת, כן, זה צריכים ללכת 5 או 7 דקות, ואישה שצריכה ללדת, היא לא יכולה ללכת לבד לטלפון, ואם אני הולכת לישון אצלה, הבית ספר שלי זה לא רחוק משם, אז בבוקר אני הולך לבית ספר שלי. אמרתי לה, ממש לא בא בחשבון. ממש לא בא בחשבון, אמרתי. אז היא אומרת, כן בא בחשבון, אמרתי, לא, אני לא הולכת, אני לא יודעת מה שעושים כשנולד תינוק, אני לא. את כן הולכת, היא לא ויתחה לי. מה קרה בשבוע הראשון? הוא עשה לה הפתעה בעלה, ובמקום לחזור ביום שישי בבוקר, הוא חזר ביום חמישי ביום חמישי בערב, בלילה, כבר ישנתי. אבל הוא ראה שאני, הגברת, יושנת במיטה שלו. אז הוא הלך לבית מלון הכי קרוב, הוא ישן בבית מלון. אז כשנודע לי הסיפור הזה, אמרתי לו, שבוע הבא, אני לא הולכת. שבוע, אני כן הלכתי. היא לא ויתרה לנו. אם היא החליטה שזה משהו שהוא חשוב, היא לא ויתרה לנו. ואנחנו גדלנו, לא היה כל כך קל. אחד הדברים שאני זוכרת גם כן, זה כשאחי התחיל כיתה א', אני חושבת שהיה... כמו השנה הזאת, ראש השנה היה ביום חמישי, שישי ושבת, לא הלכו לבית כנסת, לבית ספר. אנחנו לא הלכנו, קיבלנו פטור לא ללכת לבית ספר. אחר כך ראשון לא הלכו, בגלל שהגויים גם לא הלכו. אז שני הלכו, וככה זה נהיה 3 שבועות. זאת אומרת, הילד התחיל את א', והחודש הראשון הוא כמעט לא היה בבית ספר. ובסוף החודש היא קיבלה מכתב הביתה, והיא מתבקשת לבוא למנהל בית הספר, והיא מאוד 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 פחדה. אז אני גם חושבת, מה זה אישה צעירה, צריכה ככה ללכת, בכזה פחד לבית ספר, מה הוא יגיד ומה הוא יעשה לה. טוב, אז היא הלכה בכזה פחד לבית ספר, מה יהיה, מה יהיה. והיא אומרת, תראי, גברת במברגר, אני פשוט רוצה להגיד לך משהו. הבן שלך, הוא יודע לקרוא, והוא מבין את הכל וממש משעמם לו בכיתה, ואני רוצה להעביר אותו לכיתה ב'. אז ברוך השם. ברוך השם, אני בסוף החיים שלה, כשאמא שלי כבר הייתה קרוב לגיל 90, אני פעם אחת שאלתי אותה, איך זה יכול להיות שנשים היו בהיריון בשנת 44? הלא קמת בבוקר ולא ידעת אם אתה תחיה עד הערב. זה היה ככה, ממש. פחד לצאת לרחוב ופחד להיכנס לבית ופחד לפה ופחד לשם. אז היא אמרה לי, אני רציתי. זאת אומרת, אני אומרת שנשים יהודיות, יש להם כזה מין דבר, כזה כוח, והיא ראתה כזה אחר כך נחת ממנו, כי לא רק שהוא נהיה תלמיד חכם מאוד מאוד גדול, ויש לו משפחה עם 12 ילדים, ויש לה נחת מהצאצאים, לחשוב שילד הזה שנולד בכזה תנאים, וגם הגידול שלו לא היה כל כך קל, גדל ילד לבד בלי דמות של אבא, ולא בתוך קהילה מסודרת וזהו, ובכל אופן שיצאו ילדים שהם נשארו נורמליים וימשיכו את החיים, וימשיכו לעבוד, וימשיכו לעשות, זה לא דבר פשוט. וכשהתבגרנו, אז כל אחד רצה לעשות משהו אחר. אחותי רצה ללמוד מאוד לנסוע לגייסט, היא רצה ללמוד שם בסמינר למורות. לאמא שלי לא היה כסף, אבל ילדון מאוד מאוד עשיר בלונדון. והוא לא היה בקו כזה של גייסט, אבל הוא אמר לה שאם הילדה זה מה שהיא רוצה, אז הוא יממן את זה לשנה. בסוף השנה... היא מאוד רצה להישאר עוד שנתיים, אז שוב פעם עשו קשר איתו, וזה אומר, אם זה מה שהיא רוצה לחיים, אז אני לוקח את זה על עצמי. זה היה באמת משהו מאוד יפי. אני מאוד רציתי להיות אחות. אחות. היא אמרה, אמא שלי אמרה, לא בצרפת. את רוצה? בבקשה, את הולכת לארץ. אני יודעת שיש בית חולים בירושלים, שנקרא שערי צדק. שם שומרים על שבת ושומרים על כשרות, ואת מטפלים בחולים יהודיים. אם את רוצה, בבקשה, את הולכת שם. והיא באמת, מה שהיא עשתה, והיא אמרה לי, את הלכי גם לפני זה, שתדעי עברית כשאת הולכת להיות אחות. אלו, היא אמרה לי שאני לא אקשיב, אני לא תמיד, לא הקשבתי. אז היא אמרה, כשרצה לחם לבן, היית תמיד אתה מבקשת לחם שחור, ואז בטוח היה בא לחם לבן. אז היא אמרה, יגידו לך להביא 3 פעמים ביום כדור לחולה, את תגיד לו, בוא תיקח את כל הכדורים שלך בבוקר, הכל יהיה בסדר. אז היא לא כוח אותה. אבל היא אמרה, תלכי לקודם כל, תגמרי בית ספר טירון בארץ, היינו בעודים בחיפה ומזמינו אותי לבוא, ובאמת אחר כך הלכתי לשערי צדק. היא גם הכירה את הדוקטור שלזינגר, שהוא היה המנהל הכללי אחרי דוקטור ולך. הם עוד הכירו גם כן מגרמניה, והיא הרגישה שאני במקום קצת בטוח, אבל בגיל 15 היא נסעה איתי למרסיי, שמה אותי על הנייה לחמישה ימים שאני נסעה לארץ. היום אני לא חושבת שמישהו היה רוצה את זה. ממש, אני... מה? נכון, לא היו עושים את זה היום. ממש לא היו עושים את זה היום, אבל ככה זה היה. היא אז חזרה עם אחי לפריז, הוא גמר ללמוד תיכון בפריז, ושם כבר היה חיי קהילה, אבל גם שם היא לא נתנה אף פעם הרגשה שהיא אלבנה, אלמנה, גלמודה, מסכנה, בלי משפחה והכל. היא אימצה הרבה ילדים שלא היה להם משפחות, לא היה להם סבתות, היא נהייתה סבתא של סבתא מאמצת של כמה ילדים. אנחנו תמיד הרגשנו שאנחנו יכולים תמיד 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 לסמוך עליה. אני הייתי בשערי צדק מלחמת ששת הימים. ואז הייתי כבר אחות חדר ניתוח, גם כן למדתי קורס חדר ניתוח ושיבצו אותי לחדר ניתוח. ביום הראשון של המלחמה, אני שמעתי שהודיעו לכירורג הראשי שאין סרום בשביל מחלה שנקראת גז גנגרן. היום אתם לא יודעים כל כך מה זה המחלה הזאת, זו מחלה מאוד מאוד קשה, שפוגעת בעיקר בחיילים ופגועים של תאונת דרכים. וזו מחלת זיהומית שפוגעת באיברים, והזיהום מתקדם במהירות עצומה, זה 4 סנטימטר לתוך כמה שעות, משהו כזה, זה משהו מדהים. וגורם לחיילים לקטיות, וגם כן, הרבה הרבה לא יוצאים מזה. עכשיו באו לכן הניתוח, והודיעו לדוקטור שטיינר שאין, נגמר, אין אנטיגז גנגרן בשערי צדק. הוא ממש, אני לא יכולה לשכוח את הפנים שלו, לא יכולה לשכוח בחיים שלו את הפנים שלו. זה היה כאילו ש... אין שום סיכוי, היו שם עשרות פצועים, זה היה דבר נורא, והם באו כולם ישר מהמלחמה, בלי בית חולים שדה באמצע, ככה. זה היה נורא ביום. אז אני שמעתי את זה, הייתי אישה צעירה, ואמרתי, זה ממש טיפשי. אמא שלי גרה בפריז, היא יכולה ללכת למכון פסטור, שם עושים את זה, והיא יכולה לשלוח לנו. אז הייתי צריכה ללכת, דיברתי עם כמה חיות, הם אמרו, תרדי להנהלה. אז ההנהלה זה כבר היה חצי הצבא וחצי שערי צדק. היה ממש מטה של הצבא בתוך שערי צדק, עם ממש בעלי דרגה, והנהלה של בית החולים ביחד, והם איזו... אז אמרתי להם שאני רוצה להיכנס. מה, אתם חושבים שנתנו לנו להיכנס? לא, בסוף נתנו להיכנס, ואז אמרתי להם, שמעתי שדוקטור שטיינר אמר שפשוט זה אסון טבע, שאני נציגה זרנקרן, ואמא שלי גרה בפריז, ואם ייתנו לי קו, אז אני יכולה להגיד לה שתלך למכון פסטור והיא תקנה איזה 200 או 300 מנות, כמה שצריך. מסתכלו עליי כאילו שלא נורמלית. בגלל מה, איך אמא שלי בכלל תלך למכון פסטור ותגיד 300 מנות? איך תסתדר? ככה הם אמרו לי, איך תסתדר? אמרתי, אמא שלי תסתדר, אין דבר כזה. היא באמת הסתדרה בגלל שהיא הלכה לרופא יהודי וביקשה ממנו מרשם, וכשהיא הגיעה למכון פסטור, הם מסתכלו ככה עם עיניים כאלה, מה זה, אישה בודדה קונה. כן, אני אומרת שהיא אמרה שהיא עושה את זה בשביל בית חולים בירושלים, באמצע המלחמה, כולם ידעו, וזהו. אבל אז, בתקופה הזאת, במלחמת ששת הימים, לא היה פלאפונים. סגרו את כל השיחות טלפון לחוץ לארץ. סגרו, ממש סגרו לגמרי. היה, אף אחד לא יכול לדבר עם חוץ לארץ. זה היה סוד ההצלחה, חוץ מהעניין הזה של התעופה שלנו. כי גם בארץ אנחנו... אם מישהו זוכרת עוד, לא ידענו אם אנחנו מנצחים או לא. ממש, עד יום שישי, ממש לא. לא ידענו בכלל איפה אנחנו עומדים. בית חולים אנחנו קצת ידענו, יש חיילים, הגיעו אלינו מארמון הנציב, והבנו שכבר, הנה, כבר תפסו את ארמון הנציב. אז ככה היה לנו קצת יותר מושג, אבל בחדשות כלום לא אמרו. וגם אף אחד. אז אמרו לי, את יכולה לטלפן לאמא שלך? ואת לא יכולה להגיד לה אף מילה. אני בעילה היה מגויס, ולא יכולתי להגיד לא. ידעתי דווקא שהוא בסדר, כי אז בתחילת המלחמה הוא במקה מצלבה, מישהו אמר לי דרישת שלום ממנו, לא חשוב, אבל לא יכולתי להגיד לך מילה. אבל אני חושבת שהיא שמחה כל כך שהיא דיברה איתי באמצע המלחמה, אז היא הייתה אישה יחידה בכל פריז שדברה עם הבת שלה באותו שבוע, זה היה משהו. אבל היא הסתדרה לשלוח את האנטיגז גנקרין. ובכל אופן היא הזדקנה והיא ניתה בת 60, ואנחנו מאוד רצינו, מאוד מאוד רצינו שהיא תעלה לארץ. היה לה המון חברים בפריז והכל, ולעשות אותם שינוי זה לא כל כך קל, היא עשתה כל כך הרבה שינויים בחיים שלה, אבל גם אחי בא לארץ אחר כך ללמוד לישיבה, ואחותי התחתנה באנגליה, ואז באמת היא עשתה עלייה. היה לנו ממש מזל מאוד גדול, מצאנו דירה מעל הדירה שלי, והיא חיה שם עוד 30 שנה, ואחר כך בשלוש שנים האחרונות אצל אחותי. וגם כשהיא באה לארץ היה לה המשך, חשבתי שנקנה לה קורסה או כיסא נוח, והיא תשב הרבה מאוד שעות על המכפסת ותהנה מהערים. לא, היא הייתה עסוקה עד מעבר לראש. דבר ראשון שהיא עשתה כשהיא באה לארץ, היא קנתה רכב. וזה היה פז'ו, אבל היא קרא לזה BMW. ביידיש זה Best Mitzvah Wagen, כאילו הקרון של לעשות מצוות. והיה לה באמת אוסף של מצוות שהיא הייתה עושה עם זה. אחד מהדברים, היא לקחה הרבה מאוד ילדים לברית מילה. אז לא היה כל כך הרבה מוניות. אז אנשים מאוד צמחו. יש לה אוסף של קלות שהיא הביאה לחופה. והיא מצאה בכל עיר, באיזה מקום שהיא הייתה, היא תמיד מצאה עם מה לעשות עם החיים שלה. אז בצרפת למשל גם כן היה לה הרבה מאוד אורחים, אבל לא יכלו לישון איתה כי הייתה אישה, אבל הייתה יכולה לבשל לאנשים. ופעם ראש הישיבה של פוניביש, הרב קנמן, שהוא היה מאוד מאוד מפורסם, הוא היה בפריז במלון בשבת, וחיפשו מישהו שיבשל בשבילו. אז גם כן היא שלחה לו אוכל, והיה לו פלטה חשמלית, והוא שם את זה וזהו. עכשיו הוא קם בשתיים בלילה והוא ראה שיש הפסקת חשמל. אז הוא לא רצה, הוא ידע שהאוכל יתקרר וזה יהיה חבל, הוא לא רצה צ'ולנט, הוא לא רצה חמין, זה היה כאן מדי כבד, הוא רצה מרק. אז הוא אמר, הוא עשה חשבון, אם זה יתחמם עוד פעם, אז זה כבר יהיה בישול של שבת, אז הוא לא אוכל לשבת. אז הוא אכל את המרק בשתיים בלילה, הוא טלפן במוצא שבת להגיד תודה רבה, והוא אמר, שתדעי לך שאכלתי את המרק באמצע הלילה, אז אם מישהו ישאל אותך מה הרב מפה נביש עושה בשתיים בלילה בפריז, את יכולה להגיד שהוא שתה את המרק שלך. זה דרך של אנשים גדולים להגיד תודה רבה. אז גם היה לה אוסף של רבנים שאיכשהו נסעו באוטו שלה, וזה היה השמחה הכי גדולה של החיים. פעם היא הייתה אחרי חופה אחת, היה שם הרב שלמה זמן אורבך, אם אתם זוכרות אותו, הוא היה גדול הדור והכל, האיש מאוד ענב, והוא היה בן אדם מאוד דייקן, שעה זה היה שעה, והוא היה כנראה צריך להגיע לשיעור, ואי אפשר היה להשיג מונית, ולא היה אף אחד עם מכונית, לא היה... תבינו, כשאני באתי לירושלים ב-56, לא היה אף רמזור בירושלים. והיה עוד שרי, קצת ככה סיפורים של גמלים, אבל זה לא היו אנשים, לא היה להם כלי רכב. אז היא ראתה שכולם מחפשים, ככה זה, יש לי אוטו, אבל הוא בטח לא יסכים לנסוע, אז הוא כן נסע איתה. והבן אדם ידע מה שזה להרנין לב אלמנה. אני אומרת שהחוכמה של בן אדם מאוד גדולים, שהם גם יודעים במצבים מיוחדים איך לעשות את הדברים. אז היא הלכה לעבודה עוד, עד שנהיה לה נינים. וכשנולד לה הנין הראשון, אז היא חשבה שזה זמן מתאים להפסיק לעבוד. אבל היא הלכה הרבה מאוד לשיעורים, ואיפה שהיא יכלה לעזור, היא עזרה. היא הייתה מאוד מאוד מוקשרת לילדים. הדבר הראשון שהיא עשתה כשהיא באה לארץ, באמת היא למדה עברית, כי היא חשבה שזה חשוב, הילדים אחרת לא יבינו אותה. ואני זוכרת אותה ממש ערב לפני שהיא נפטרה, היא אצל אחותי, הייתה עוד איזה נינה אחת בת שנתיים ששיחקה על הרצפה בחדר שלה, והיא עוד מאוד נהנתה איך שהילדה מתאמצת ועושה. זוכרת שגם כן בשנים האחרונות אחד הנכדות הייתה צריכה לעשות עבודה לבית הספר, היא ראינה אותה והיא שאלה אותה איך זה היה לי לגדול בשנת 1910-20, מה כן היה ומה לא היה. טוב, אז היא התחילה להגיד, לא היה לנו מקררים, אלה חשמליים, ולא היה לנו מכונות כפיסה, ולא היה לנו מגהץ כמו שעכשיו חשמלי, היינו צריכים לשים את גחלים, וכמעט ולא היה לנו מכוניות, ואנשים לא נסעו במטוסים, ולא היה גרבי ניילון, ולא היה שקיות פלסטיק, ולא היה עט בלי דיור, ולא היה, והגיע גם כן למיקרוגל, ולא היה מיקרוגל, אז הילדה מוצרת אותה, מה? לא היה מיקרוגל, לא הייתי יכולה להסתדר ככה. זה מה שהפריע לה. ברוך השם שהיא הצליחה ממש בכל שלב של החיים שלה, ממש גם כן נשארה במזכרת אצל הדורות הצעירים, הדברים שאישה לבד יכולה לעשות. עכשיו, יהודית אמרה שאולי נסביר איך שאני הגעתי לרעיון הזה של לעשות את העניין של הצדקה. אחרי המלחמה בצרפת, אמרתי, עוד אנשים היו מאוד מאוד עניים, קם ארגון שגישר בין משפחות בארצות הברית למשפחות באירופה. בצורה מאוד מאוד חכמה הם עשו את זה, ואנשים כשהוא רצו לאמץ משפחות שהיו במצב קשה באירופה. ואז גם קישרו בצורה כזו שאנשים יוכלו לשלוח בגדים, בגדים לא היו, ממש גם כן. אז אנחנו קיבלנו משפחה אחת שהייתה להם בת יחידה, של הבגדים הכי יפים בעולם, ועד גיל 15, אמא שלי לא הייתה צריכה לקנות לנו שום בגד. זה היה הצלה שאי אפשר בכלל לתאר. שנים לא הכרנו אותם, לא יכולנו לדבר בטלפון, רק כתבנו מכתבים מדי פעם, אבל אחרי הרבה הרבה מאוד שנים שהתחילו לנסוע, אז עשינו היכרות איתם. אבל הדבר הזה שאנשים יכולים לעזור למישהו אחר בלי להכיר אותו, לא פעם אחת או פעמיים, אלא במשך שנים שנים, כנראה נשאר לי במוח הקטן. והייתה לי גם כן חברה מאוד מאוד טובה שהכרתי אותה בבית החולים, שמה היה רחל סרנר. היא בחורה שיש לה סיפור שאפשר היה לכתוב שני ספרים עליה, שאמא שלה אמרה לה בגטו קובנה, מחר כשאת הולכת לעבודה אל תחזרי, כי אני יודעת שהנאצים הולכים לחסל את גטו קובנה. ואז היא הייתה בגיל 19 או 20 לבד ברחובות של ליטא, זה כמו שתשימו היום בחורה בכפר ערבי, אפילו ידידותי נגיד, בלי כסף, בלי תעודות, בלי כלום, עם בקושי איזה מזוודונת קטנה. במשך שנתיים וחצי היא הייתה ברחובות ליטא, פעם ביקשה מגוי זה לתת לה מחסה, פעם זה, ממש סיפור לא נורמלי. ואז היא ירדה מהכוחות והיה לה איזו הברכה מאוד מאוד גדולה, שהיא ביקשה מקצין הגסטאפו, שהיא אמרה שאבא שלי הוא היה גרמני, והשם שלי היא פריבריק השם, היא אמרה, איירן קלר טייטל, הוא היה רופא והוא נהרג במלחמה, ואני רוצה לחזור לגרמניה, ואני רוצה להיות שם אחות. ואז היא הייתה בחורה יפיפייה, כמה שהיא כבר הייתה חולה והכל, הקצין אמר, אין לך בעיה. והוא אמר לה, בואי, מחר החבר שלי הוא אס-אס, דרגה מאוד דובה, הוא נוסע לגרמניה, והוא ייקח אותך ברכבת של הצבא. ושם בגרמניה היא עבדה באמת באיזו מרפאיה של איזה רופא, והייתה איזה רופא אחת שפשוט התאהבה בה וטיפלה בה והצילה אותה את החיים, אבל היא הייתה מאוד חולה. בסוף המלחמה היה לה שחפת, ואחרי המלחמה העבירו אותה, דרך הצלב האדום לסנטוריום בשוויץ. במשך שש שנים קראו לה הילדה היהודיה הגוססת. לא היה אף אחד שחשב שהיא תצא בחיים, כי שחפת בזמן הזה זה היה כמו סרטן מפושט, טוברקולוז. וריאה אחת בכלל לא עבדה, ככה. ואז ב-48 התחיל להיות הפניצילין והסטרפטומיצין, והרב קוטלר, שהוא היה קרוב משפחה של אחותה, הוא הצליח לשלוח לה לבית החולים לסנטוריום בשוויץ, ולא רצו כל כך לתת לה איזה, כי חשבו שבן כל זה ילך לאיבוד, היא כל כך, היא עבודה. אבל הם היו שוויצרים ונתנו לה את התרופה והיא ניצלה. בסופו של דבר היא למדה רפואה בשוויץ, אבל היא פגשה בעלה והיא באה בארץ. אני פגשתי אותה כשהיא הייתה חולה בשערי צדק. והמצחיק שההיכרות שלנו הייתה בצורה כזו שהבאתי לה את הכדור הלא נכון. אז לא, זה לא היה כל כך באשמתי, מי שאמרו לי כל מיני טעויות בחלוקות תרופות, תתני את הכדור הזה לחולה השנייה בצד ימין. טוב, היום אנחנו קצת יותר משוכללים, לא נעשה כזה דבר. אבל בכל אופן היא אמרה לי, אני חושבת שזה לא בשבילי. אז היא ראתה שלא נעים לי והיא קרבה אותי. אבל אני ראיתי כשבאתי אליה הביתה שבקושי יכולה לנשום. היא הייתה חיה על שני שליש של ריאה אחת. והיא כל הזמן היה לה פרויקטים של צדקה. כל הזמן. אז דברים הראשונים שעשיתי זה כשהתחלתי להיות אחות מוסמכת והייתה לי מזכרת של 400 לירות, אז הבאתי לה את המעשר שלי. חשבתי שאני מצילה את המדינה. אבל כל פעם ראיתי שהיא גומרת פרויקט ומתחילה עוד אחד. היא הייתה מחתנת בנות, מסכנות, כל מיני דברים. אחר כך היא התעסקה עם הרוסים שהתחילו לבוא לארץ. לא היה לזה סוף. עם המחלה שלה זה לא יומן. עכשיו קיבלתי את הטלפון הזה מלחמת יום כיפור, שחשבו שהכל עבוד בארץ. הכל, זה ככה היה נראה. ממש זה ככה היה נראה. ואז אחותי הייתה גרה בשוויץ, בלוצרן, והיא ביחד עם חברה שלה שכבר לא בחיים, הם טלפנו ורצו לעשות משהו. אמרו, אנחנו רוצים לעשות משהו, אנחנו מרגישות, אנחנו צריכים לעשות משהו בשביל הארץ. אז אמרתי להם, אתם יודעים מה? בואו נעשה פרויקט של צדקה. ממש נזכרתי מה שאנחנו עברנו. תאמצו שלוש משפחות מאוד עניות, מאוד 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 עניות, ותינו להם 100 פרנקים בחודש, משהו כזה, זה בערך 100 דולר, משהו כזה, אבל בתנאי אחד אמרתי להם, בתנאי שאתם לא מפסיקים אחרי המלחמה. זה התנאי. אז אמרתי להם, אני למדתי אצל הרבנית קפח, מישהו שמע עליה בטח, אבל הרבנית ברכה קפח, היא תמיד הייתה אומרת שכשיש קרייזיס, אז כולם נמצאים. חס וחלילה, קורה משהו נורא נורא, כולם נמצאים. וכעבור שבועיים שלוש מתחילים לשכוח, היא אומרת, לומדים את זה מרות המואביה. היא אומרת, תראי, רות המואביה, היא חזרה עם נעמי לבית לחם. סוף סוף, נעמי הייתה אשתו של גדול הדור, אלימלך, לא חשוב מה הוא עשה בזה, אבל בכל אופן, כתוב שם, ותהום כל העיר במגילה, נכון? כל העיר הייתה בחוץ לקבל את פניהם. ומה קורה אחרי שבועיים? הן רעבות ללחם. שכחו אותם. כל כך הרבה הייתה קבלת פנים, וזה נגמר אחרי שבועיים. אז צריכים להמשיך. אז באמת הם לקחו על עצמם שבראש חודש זה יהיה ראש חודש. הם יתנו אולי קצת פחות סוכריות לילדים או משהו כזה, וכל משפחה תגיד, אני מתחייבת 20 פרנק או זהו. ימצאו שלוש משפחות, ואני חשבתי שעשיתי את הדיל של החיים שלי. אבל החברה הזאת הייתה הרבה יותר נמרצת, והיא הלכה לערים אחרות בשוויץ ובאיטליה ואחר כך באנטוורפן ובאנגליה. ואז זה התגלגל כבר לעזור ל-25 משפחות בחודש. והיה בלונדון רב אחד של קהילה אחת, קראו לו הרב מונק, זצ"ל. הוא היה מאוד מעוניין בכל התוכנית הזאת. הוא עלה לארץ, הוא רצה מאוד מאוד לעזור, אבל הוא נפטר זמן קצר אחרי שעשינו את זה. זה התחיל לגדול מאוד מאוד הרבה הארגון כשאני התחלתי לנסוע לארצות הברית. היה לי דוד שבא לעלייה לארץ, הוא גם עבר את השואה בצורה מאוד קשה, הוא הגיע לארצות הברית, אבל הוא אמר שיום אחרי שהוא סוגר את הבית חרושת שלו, הוא עולה לארץ. ואשתו מאוד רצה, לא רצה להיפרד מהילדים, הוא אמר, זה בסדר, את יכולה להישאר עם הילדים, אבל אני עולה לארץ. אז הם עלו, וכל הזמן הוא אמר לי, המקום הנכון לעשות כסף זה אמריקה. זה לא היה כמו היום, אבל זה אמריקה. אז מאוד מאוד שאני בקושי ידעתי לדבר אנגלית, בגלל שאני הייתי בית ספר, ולמדתי אנגלית, אבל לא למדתי באמת. אז היה לי מאוד מאוד קשה, פעמים הראשונות ממש לא הצלחתי להוציא שני מילים מהפה. אבל היום בארצות הברית זה ארגון מאוד מאוד גדול, שיש לו המון פעילות, כולם עובדות בהתנדבות, יש לזה תקציב של 1,200,000 דולר לשנה, ובאמת אחד העקרונות הכי גדולים שלנו, שאף אחד לא מקבל משכורת. חוץ מעבודה מאוד מקצועית, שאי אפשר לעשות בהתנדבות כל הזמן, כמו הנהלת חשבונות ורואת חשבונות, או אם צריכים להדפיס דבר משהו בצורה מאוד מאוד יפה ככה, אבל כל הפעילות, גם בארץ, גם בארצות הברית, הם כולם עובדים בהתנדבות. והמשפחות שאנחנו מחזיקים, אני מרגישה הרבה פעמים שאנחנו מצילים להם את החיים. כי זה אנשים שממש לא היה להם אפשרות ייחוד. בהתחלה את המשפחות אני הכרתי דרך הבית חולים. הגיעו אנשים במצב קשה ביותר. הייתה משפחה שזו אולי הבעיה הכספית, זה לא היה הבעיה הכי קשה שלהם, זו הייתה אישה שחדר לידה אימץ אותה. חדר לידה אימץ אותה. אישה שהגיעה ללדת פעם באמצע לילה, היא הייתה לבושה שחור, לפני שזה היה מודרני להיות בשחור, ובאו איתה שתי נשים גם כן ככה בסבר הפנים ככה מאוד כזה רציניות, ונכנסו אותה לחדר קבלה, ואז אחד עשתה לי סימן וככה, ואז היא אומרת לי, בעלה נהרג בהתחלת המלחמה, במלחמת יום כיפור, היא הייתה בחודש שלישי, והיא ילדה את הבן השישי שלה כשהבן הגדול היה בן 6. היא גרה בנחלאות בדירת חדר עם מטבחון, מה נגיד לך, המטבחון היה בערך בכזה גודל כמו 6 כיסאות, השירותים והמקלחת היו בחצר. המזל שלה שההורים של בעלה גרו בקומה שנייה, והם היו מאוד מאוד נחמדים איתם ומאוד עזרו, והאישה הזאת היא הייתה מאוד חכמה, והיא הצליחה לגדל את הילדים שלה בצורה מאוד מתוחכמת, יותר מאשר נשים אחרות שיש להם תואר אקדמי, אבל היא לא ידעה קרוא טוב. וניסינו לשלוח אותה אפילו להשכלה של מבוגרים, וזה לא הלך. אבל ממש איזו קבוצה של, אני חושבת, 8 או 10 מילדות, התנדבו טוטלית לאמץ אותה. זה היה ממש מדהים, הפרויקט הזה. מה? לקחו את הילדים בחגים, בכל המועד, לטיולים, לקחו אותם לכל מיני פעילויות, באו לבקר אותה. ממש, היא ניתה האישה של חדר לידה. מרגלית קראו לה, והיא נפטרה מלימפומה לפני 3-4 שנים. אבל אחד מהילדים האלה, הוא נהיה מנהל בית ספר. ילדים מאוד מאוד טובים, אבל 6 בנים, והאבא היה בן 28 כשהוא נהרג. הוא נהרג בכל המועד סוכות של מלחמת יום כיפור. הייתה עוד משפחה אחת שגם כן אנחנו הכרנו דרך חדר לידה. אני זוכרת שבוקר אחד ילדו 3 זוגות של תאומים, ואז היחסי ציבור רצו לעשות מזה עסק מאוד גדול. הייתה לנו מילדת אחת ממוצא מרוקאי, שהיא בעצמה גדלה עם 13 ילדים בשם גרציה אסרף, ואז... עכשיו היא עובדת, נכון? נכון. אז גרציה היא באמת פספסה קריירה של עובדת סוציאלית, וכשבאו בשביל לכתוב סיפור על השלוש זוגות תאומים, היא אמרה שיש אישה אחת שבאה ללדת היום, והייתם צריכים לכתוב סיפור עליה. זה היה סיפור נורא, האישה הזאת באה ללדת, בקושי עליה שיניים בפה, והגיע ילד בן 10 לשאול על אמא שלו ביום חורפי, ממש כמעט שלג או משהו כזה, היא ראתה שאין לו נעליים, ממש, זה היה נורא ביום. אז היא אמרה לה, איפה אתה גר? איפה אבא שלך? אז הוא אמר, אבא שלי עיוור. בקיצור, הם גרו מאוד מאוד קרוב לשערי צדק, עכשיו כבר הפכו את כל השכונות האלה מול שערי צדק, אז אחרי עבודה היא הלכה לשם והיא הזדעזעה מה שהיה שם, לא היה סדין אחד, לא היה, הבעל היה עושה מחצלאות, והיה... עוני נורא, המקרר היה ריק, זה היה נורא, 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 והיא החליטה שאת המשפחה הזאת אנחנו מוכרחים לאמץ, וזה באמת הלך שנים, שנים, עד שהילדים גדלו, והיא אומרת, האישה הזאת שאני הייתי פוגשת אותה בשוק מחנה יהודה, היא הייתה כמעט חונקת אותי מרוב שמחה. זה באמת, אני חושבת, משפחה שאנחנו יצא, ברוך השם, זכינו שיכולנו להציל אותה, שרב לא היה בבית יותר. אבל גרציה עשתה את זה בצורה מאוד 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 טובה, בגלל שחודש אחד היא צבעה את הבית ושום חודש אחד היא קנתה סדינים וסמיכות וחימום, והיא הייתה קונה מקולת בגדול פעם אחת בחודש, היא ממש... אז גם אנחנו עשינו את השיטה הזאת בשביל הקופת צדקה, שזה תמיד הולך דרך מישהו שמכיר את המשפחה, והוא יודע באיזה דרך זה הכי טוב לעזור להם, כי זה מאוד מאוד חשוב. כי יש אנשים שאולי לא כדאי לתת להם כסף ביד, שאנחנו צריכים לראות על מה אנחנו מוצאים את הכסף וגם לעשות סדרה עדיפויות בחיים. אבל הסיפורים הם מאוד קורא לב, מאוד 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 קורא לב. יש הורים חולים, יש לפעמים שני הורים שהם חולים במחלות קשות, ויש ילדים חולים, לפעמים יותר מילד אחד. יש משפחות עם 3 ילדים עיוורים, 3 ילדים חרשים, יש משפחות עם יותר מילד אחד אוטיסטי. הצרות לא חסרות, הצרות ושירותים הסוציאליים שלנו לוקים בחסר בגדול, בגדול, בגדול. בגדול. אחד הדברים שמקוממים אותי הכי הרבה, זה שאנחנו חיים בדור שיש כל כך הרבה נשים שהן לבד, בגלל ניסויים לא מוצלחים ואלימות במשפחה, וכשהן כבר רוצות לעבוד, והן לא קיבלו מזונות מהבעל, ואז הן מקבלות את זה מביטוח לאומי, משהו כמו 2,500 שקל בשביל 7 ילדים, ואז אם אישה כזו רוצה לעבוד, אז היא לא יכולה להרוויח יותר מ-700 שקל, אחרי מורידים ל-50%. זה כבר לא כסף שיוצא מאוצר המדינה. זה כבר רשות בשביל רשות, אני אומרת. זה כבר דבר נורא ביום. זה דברים שאי אפשר להבין אותם. גם הקצבאות לנכים ולחולים, עד שרואים אותם, אתה צריך להילחם עם עורכי דינים יקרים ביותר, בשביל להגיע למה שמגיע לך. אז נכון שיכול להיות שיש אחוז שהם עושים בעיות, אבל בכל אופן יש אנשים שהם במצב מאוד מאוד קשה, ונראה לי שזה צו השעה להמשיך ולנסות לעשות להם את החיים קצת יותר קלים. מתן בסתר במבי. אולי הגדול, אבל אנחנו גם בארץ הרבה, גם באירופה, גם באנגליה, גם בשוויץ, גם בצרפת קצת, גם בברזיל. כן.
הרגשת את הקושי של אמא שלך? היא הראתה היום שקשה
לא. אני מעד מאוד ראיתי את אמא שלי ברוכה. את יודעת, זה אחד הדברים שהיא עשתה לנו, היא לא הייתה מרשה לנו לפקוט. אמא שלי בשביל שטויות. אני אומרת לה, היא לא הייתה לזכות, היא הייתה אומרת ככה, תראו, עם ישראל בחר במדבר, עם הסיפור של המרגלים, הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם בכיתם בחינם, אני אתן לכם סיבה טובה שתבכו, תבכו לדורות. זה מה שקורה כשבוכים בחינם. אז הרבה שנים אנשים שואלים אותי, מה זה נקרא לבכות בחינם? אז אני אמרתי, למשל, אם היה צריך להיות טיול שנתי בצרפת, משהו מאוד מאוד גדול, וירד גשם. וזה יתבטל פחות או יותר, או עשו משהו במקום שלו לעניין. אני חושבת שילד, הוא באמת יכול לבכות, לא זה אחלה, זה אכזבה גדולה, לא? לא, בשביל זה היא אמרה, זה לא סיבה לבכות. מאוד מאוד היה אכפת לעניין הזה לא להתלונן ולא לבכות בחינם. אז זה לא שהיא לא בכתה אף פעם, אבל אחד הפעמים הראשונים שראיתי אותה לבכות, זה כשהשכן שלנו לייזר שגם נתפס הוא חזר, וכשאשתו בא להגיד שהוא חזר, ההתרגשות הזאת של השמחה ראית אותה לבכות. כשבאמת קרה משהו מאוד רציני, זה עזר לי בחיים, בגלל שאני 40 שנה פה עשיתי סידור עבודה, אז יהודית יודעת שכשעשיתי סידור עבודה טוב, כל שבוע יש קצת בעיות, או שבת טוב, אבל כשמגיע לגוש של החגים, אתם מבינים שנשים נשואות עם ילדים צריכים לעבוד ביום כיפור ובליל הסדר וראש השנה והכל, זה לא פשוט. וזה לא מתמטיקה שאפשר להגיד בדיוק כל אחד עובד בדיוק כך וכך משמרות. יש משמרות שאף אחד לא כך אוהב לעבוד, אז הן שוות יותר מעלי אחרים. זה סיפור. זה כמעט אף פעם לא קרה שמישהי לא נגמר עם כמה דמעות טובות. ואת תמיד היית אומרת לבנות, אמא שלי, אתה אומרת, תשמרי את הדמעות למשהו יותר חשוב. אני באמת לא חשבתי שלאמא שלי קשה. אבל חשבתי שמגיע לה שאנחנו ממש נעזור לה בחיים, או זהו. אני רק זוכרת שעם הכסף הראשון שעשיתי, שהרווחתי, המשכורת הראשונה שהרווחתי, אני החלטתי שהמשכורת הזאת תהיה לגמרי בשביל אמא שלי. כי היא הרגשה כזה של ביקורים, שזה מגיע לה. שזה מה שהיה מאוד חשוב לי, והלכתי לקנות קערה לליל הסדר, שזה היה כזה מפלקסגלס, והאותיות היו ממש מכסף. אבל אני רוצה להגיד לכם, לא היה לנו באמת כסף, זאת אומרת, לא היה לנו כסף, אני זוכרת שלא היה לי קרית עוד, אז חיכיתי לחודש השני כדי לקנות קרית. רציתי שזה יהיה לה, וגם כשראיתי שהיא רוצה לעבוד לארץ, אז היה חשוב מאוד שהיא תוכל לגור על ידינו ולא להיות לבד. חשבתי שמספיק עם הלבד הזה, כן? ברוך השם שהליבל שהלך עם זה, זה לא פשוט, אבל את תופסת דברים רק 30 או 40 שנה אחר כך. את יכולה לתפוס אישה סעירה שנשארת במצב כזה? אי אפשר. ילדים לא יכולים להבין. ילדים צריכים את שלהם. והיא נתנה לכולנו. זה מה שאני אומרת, שנשים, נשים פשוטות יכולות ללכת רחוק. בסדר? השם שלי הקודם היה במברגר. כשעבדתי בתור תלמידה בשערי צדק ברחוב יפו, היה חדרי חולים של 10 מיטות. זה היה משהו ענק, 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 והיו 10 מיטות. ופעם אחת עבדנו במחלקה, היו כמה תלמידות, בקיצור, היו 4 אחיות שקראו להם רחל. והיה שם חולה זקן, שהוא אמר שהוא יעשה סדר, בגלל שכל פעם שהוא אומר רחל, אז 4 בנות מסתובבות. היום אף אחד לא מסתובב כשקוראים, אבל אז הוא כל אחד, הוא שאל את השם משפחה, והוא עשה ככה אל שמות משפחה. אבל זה נשאר לנו, למשל אחד קראו לה פדצור, אז קראו לה פודו, אחד גלוסקין, אז קראו לה גלוסקי, ולאחי קטנה קראו לה רוח הזה. אז הוא עשה את הבמבי הזה, וזה נשאר.
אז בעצם את לא כל השנים היית מילדת.
אני כן הייתי, כי רוב השנים מילדת. בהתחלה עבדתי בחדר מיון, תראי, בהתחלה, בשנות, כשניתי מילדת בשנות 1960, היה בשערי צדק 80 לידות חודש, ובמשמרת אחת עבדה רק מילדת אחת. ועכשיו אנחנו משהו בין 1,200-1,300 לידות לחודש. אז ככה העיר הזאת גדלה. וככה אנחנו במשמרת היום, 11-12 לידות. אז היה מאוד קשה להחזיק את הצוות. היו צריכים אולי 4 מילדות, 5 מילדות. אז לא תמיד בדיוק היה מקום. עשיתי בהתחלה עבדתי במיון, וגם עשיתי קורס חדר ניתוח, אבל בעצם משנת 64 התחלתי להיות אחרית של חדר לידה. בעצם אני חושבת עכשיו, הייתי בחורה מאוד מאוד צעירה בשביל לעשות את זה, אבל זה היה חדר לידה מאוד קטן. עוד. עכשיו. עכשיו אני עובדת, כן, אני עומד בפנסיה, אבל אני פעמיים בשבוע של לילה. זאת מה שאומרים, אני אוהבת לילה, כן. אני אוהבת לילה, תמיד אהבתי לילה ואני אוהבת לילה.
את אומרת למה תמיד אהבת לילה?
שמענו את זה. את שמעת? יש פחות רופאים שמסתובבים בלילה, וגם אלה שמסתובבים הם מאוד עייפים, אז הם נותנים לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. זה הסיבה. זה בהחליט. זה לא קבוע. לא קבוע. טוב, אתם צריכים לחזור לבישולים שלכם. כן.
מאיפה היית שמה את הנקודה שהיא הוציאה את כל הכוחות האלה? מהאמונה, מהחסד, מהפעילות שלה, מהתפילה?
תראה, אני חושבת קיבלתי ממנה, אבל אני חושבת שהיא הייתה אישה, שהיא נולדה עם אופי חזק, היא הייתה אישה מאוד חכמה, מאוד חכמה. ואת יודעת מה, היה לה 5 שנים שהם נישואים, היא תלמדה בגיל מאוד מאוד צעיר, 28, זאת אומרת, היא הייתה אלמנה 62 שנה. אבל מה שבעל טוב יכול לתת ב5 שנים של נישואים, זה דבר כל כך חזק, היא הלכה עם זה כל החיים. כל החיים. ובאמת, כמה דברים שהיא ביקשה לפני שהיא נפטרה, היא תמיד שאלה אותי, את חושבת שאבא, פאפה הייתה אומרת, היה שמח עם מה שעשיתי מכם. זאת אומרת שהוא השאיר לי פיקדון ועשית טוב. זה אחד הדברים, ואחד הדברים האחרים שהיא ביקשה, זה שהיא תמיד נשאר ביחד, תמיד נשאר בקשרים טובים. היא אומרת שאין שום נחת יותר טוב להורים מאשר הדבר הזה. לדבר הזה שנשאר יח, תמיד בקשרים טובים. זה היה מאוד 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 חשוב לה, מאוד מאוד חשוב לה. אז אני חושבת שהיא קיבלה חינוך יהודי, חינוך טוב. אני חושבת שהיה לה אבא שנתן להם ערכים מאוד מאוד טובים. למשל, את יודעת מה, היה לו חליפות, את יודעת איך זה היה בגרמניה, חליפות, והיה כזה, איך קוראים, וסט, נכון? היה בתוך כל החליפה עם הווסט והכל, נראה לי שהיה איזה 15 כיסים פה ושם זה. אז הוא היה אומר תמיד שאם את עושה לי את החליפה לפסח, זאת אומרת לבדוק את כל הכיסים, באיזה אחד הוא שם מטבע זהב. גילו אותם על אהבת המצוות. או למשל, הוא אמר, מי שלומד את האזינו בעל פה השבוע, אז לא יודעת מה הוא הבטיח, ובאמת היא ידעה האזינו בעל פה, לא שום בעיות, היא למדה. והיא נשארה עד גיל 90, היא ידעה את זה, בעל פה. אני מבינה שנתנו להם אהבה של המצוות, זה היה יהדות עם שמחה. היא נולדה בהמבורג. זה היה, עם כל מה שקרה, זה היה, נתנו לנו גם כן. מה שהייתה יכולה לעשות את זה עם שמחה. פה כשאנחנו הגענו למצב שרצינו לעשות משהו, אף אחד צריכה לא רצה שצריכה להישאר בגללה. כל אחד עשה מה שהוא רצה, את מבינה? היום, אם אישה שולחת את הילד שלה לקריית שמונה, היא חושבת שסוף העולם, נכון? צריכה להיפרד מהבחורצ'יק שלי, שהוא בן 15, סוף העולם, נכון? ותראי, אז לא היה טלפונים, לא טלפנו. היה מברקים, אם היה משהו ביקוח נפש. ומכתבים הגיעו אחרי שבועיים, זה ממש היה להיפרד ממש. לא סתם. היא חשבה שזה מה שאני רוצה? בבקשה. זה סימן של ממש... אז כל אחת מאיתנו יכול לעשות. רציתי להגיד לכם משהו, כי אפשר עוד 5 דקות? אני קראתי אם לא מזמן סיפור מאוד מאוד מזה, כי זה חודש אלול. אני חושבת שהסיפור של אמא שלי הוא גם כן מלמד הרבה מאוד, וכל הנשים שמסביב. אני חושבת שאחד העבודות שלנו בכלל, שאנחנו בעצם נמצאים פה בעולם הזה בשביל זה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ובעשרת הדיברות זה ברור לנו שיש לוח אחד שזה בן אדם למקום, ולוח בן אדם לחברו. אני חושבת שלשמור על האיזון הזה של המצוות בין אדם למקום ובין אדם לחברו בצורה טובה, זה קשה לכולם. ואני אגיד לכם למה. אלה שהם מאוד 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 מקפידים ומחמירים על ההלכה, אז אצלם בין אדם למקום זה פה, אבל קשה מהם ללכת בין אדם לחברו. ויש אנשים שהם חברמנים מאוד גדולים, והם באמת מקיימים ואהבת לרעך כמוך, אם לא 100%, כי כמעט אי אפשר 100%, יש אנשים קצת שיכולים. אז לשמור על איזון, אני חושבת שזו אומנות מאוד גדולה, וזה ודאי אחד העבודות של חודש אלול. קראתי סיפור מאוד מדהים מהחתם סופר. החתם סופר, אני לא זוכרת בדיוק באיזה שנה הוא היה חי, או משהו כמו 150 שנה, אני יכולה בערך לתאר עצמי. הוא היה גדול הדור, הוא היה רב של פרסבורג, היה גדול בצורה של דורות קודמים, משהו, אומרים שאי אפשר בכלל לתאר את זה. וקרה פעם אחת שהוא שמע, לא גרה בעיר שלו בפרסבורג, אבל זה היה בעיירה סמוכה לפרסבורג, שמצאו בבניין ששייך לקהילה היהודית, בבניין נטוש, מצאו הון של שטרות של כסף מזויפים. אז כמובן המשטרה וזה, שייך ליהודים, הלכו, הביאו את כל הגבאים הגדולים של הקהילה, קבוצה של גבאים, ושמו אותם בבית סוהר בצינוק. אחר כך מצאו בעוד איזה בניין שגם לא היה בשימוש לקהילה היהודית, זה היה ברור שהסיפור הזה הוא עשוי ומפוברק, והחזיקו אותם שם בתנאים לא תנאים, וגם היה צפוי להם מאסר של המון שנים. כשחסם סופר שמע על זה, הוא הלך לראש המשטרה בפרסבורג. הוא היה איש מאוד מכובד גם אצל הגויים. והוא אמר שהוא יודע שעצרו את ראשי הקהילה על הסיפור הזה, והוא בא, הוא רוצה להישבע לפני בית המשפט, הוא, החתם סופר, רוצה להישבע לפני בית המשפט, שהוא 100% בטוח, שכל האנשים האלה שיושבים עכשיו שם בראשי הקהל, אין להם שום עסק עם הכסף המזויף הזה. אז ראש המשטרה אמר, אני מבין טוב מאוד, כבוד הרב, ואם זה היה קורה בפרסבורג, הייתי מקבל את המילים שלך על המקום ומשחרר אותם. אבל יש לנו בעיה, העיר הזאת היא לא שייכת לדיסטריקט של פרסבורג, ויש שם רב אחר שהוא רב הראשי של המקום. אם הוא יהיה מוכן לעשות את זה, אז אנחנו נטפל בעניין. תודה רבה. הרב חתם סופר הלך, הוא נסע לרב הזה, הוא הסביר לו את הסיפור, והוא אמר לו שאני מבקש ממך שאתה תלך לבית משפט, או אני חושב שזה היה לפני ראש המשפחה שרה לזאת, ותאמר מה שאני אמרתי. אז הרב ענה לו, אני מבין טוב מאוד, זו צרה נוראית, אבל אני כל ימי חיי לא נשבעתי. יש אנשים שמאוד מחמירים, כולנו מאוד מחמירים לא להישבע, נכון? כי כתוב לא תישא את שם השם לשווא, נכון? אז אנחנו באמת מקפידים לא לעשות את זה. אני לא נשבעתי, ואני לא הולך לשבור את כאילו את הנוהג הזה שלי בשביל העניין הזה. אז כתוב באגרות החתם סופר, אז אומרים שהחתם סופר קם במלוא קומתו. הוא אמר לרב הזה, אני רוצה להגיד לך משהו, שלקדוש ברוך הוא כואב הרבה יותר שהיהודים האלה עצורים בבית הסוהר, אשר כמה שורות שאתה תשב יותר קדימה או אחרה בגן עדן. אז הרב קם, הלך ונשבע, ואנשים יצאו מבית הסוהר. זה כזה שיעור של אנשים גדולי 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 עולם, שצריכים לדעת איפה הסדרי עדיפויות. נכון, היה לך נוהג, אתה לא נשבעת בחיים, וחשבת שכל החיים אתה לא נשבע. אבל פה יש החיים של יהודים. אז לפעמים יש לנו את השיקולים האלה. אנחנו רוצים להחמיר מאוד מאוד, ואנחנו רוצים לפעמים את זה לחשבון מישהו אחר. אז צריכים הרבה פעמים גם לשאול שאלות. בעבודה שאנחנו עושים באלול, אולי אחד הדברים זה לשמור על המאזן הזה של גם להיות ככה וגם ככה, וזה לא תמיד קל, לפעמים מאוד קשה. אבל מי אמר שהחיים קלים? ערב טוב, בבקשה. לכם שנה טובה ומתוקה ואף חתימה טובה. בבקשה. שזה פה שזה לא בבקשה.